יום חמישי, פרשת דבורים. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם פנינים משיחתו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על הציפייה לגאולה. זה דברים נפלאים שהתפרסמו בקול ברמה, בעיתונה של רמת אלחנן. מייסל שויו עם הרבי מקלויזנבורג, שהיה ילד קטן, התלווה לאבא שלו, הרבי מרודניק, בזמן שהוא הגיע לשבות באיזה עיר אחת אחרי שהחסידים הפצירו בו שיהיה אצלהם בשבת. בשבת בבוקר, אחרי שחי, אז כדרכו, הרב מרודניק עלה לדוכן לתת את הדרושה לפני קראת התורה. נהיה שקט כמובן, כולם חיכו שהרבי יתחיל לדבר. פתאום שומעים ככה איזה קול של בכי, ילד קטן מהקצה של הבית מדרש, אבל הלך והתגבר. וטוב, אז בדקו מי זה, ראו שזה הבן של הרבי. שהוא עומד בירקתי הבית מדרש עם הסידור, ואיפה הוא בוכה, מה הוא בוכה, הוא מחזיק את הסידור, והוא בוכה ממקום חום על כן וסלפייה, תסגדל ותסקדש, בסך ירושלים מירחו. כן? הקלויזם בגורבה, שואל את קטן. זאת אומרת שהוא התחיל להגיד עם כולם בקדושה, אבל הוא נשאר שם, חזר עוד פעם ועוד פעם, בקול של מפציר ומתחנן שממש המיס את הלבבות. טוב, בוא לא ניקח, אומר רב זילברשטיין, בוא לא ניקח את הסיפור המופלא הזה כסיפור הרבי מקלויזנבורג, כי בעצם הוא אומר, כל אחד מאיתנו יכול לקחת מפה דוגמה לצורה שבה אפשר להתחנן לפני אבא שבשמיים על העניין של הגאולה. הרי כל יהודי כוסף, חושק לביאה של המשיח, ככל שנרבה בתפילה, בתחנונים, ככה ישמע במרומים, והשם יגיד לצרות שלנו די. התפילה הזאת יכולה לעשות בכל מקום, לא רק בבית הכנסת, לא רק בזמן התפילה. בכל רגע ורגע אדם יכול לשיר, יכול להתחנן, ממקום יכול לקיים לסופיה. ממשיך הרב זילברשטיין ואומר, מספרים על איזה יהודי כפרי, רואה צון שגידל, רואה צון מנעוריו, גידל עזים, כבשים, היה לו הרבה, הרבה מהם. כולם היו באים לקנות אצלו חלב, צמר, היה לו פרנסה טובה. יום אחד הגיעו גנבים לכפר, התחילו לגזול לו את הכבשים. בוקר אחד הוא סופר חסר 20, למחרת עוד 30. ככה מכל המאות הרבות שהיה לו זה התחיל לדלדל. הוא הבין שאם הוא לא יעשה איזה משהו דרסטי, העסק ילך. הוא לא יישאר עם שום כבש. ויחד עם הפרנסה שגם תלך. אז הוא נסע לרבי שלו, וביקש בדמעות שיברך אותו, שהגנבים יפסיקו לגנוב. אז הרבי ראה את הלב השבור שלו, בירך אותו, שיפסיקו לגנוב לו, באמת תוך תקופה קצרה הפסיקו, הגנבות גם הפסיקו. טוב, אז הרבי ראה איך בכפריה הוא ראה איך שהברכה של הרבי פועלת בהצלחה, אז הוא נסע עוד פעם לצדיק, לבשר לו על הבשורה הטובה, להודות לו. אחרי שהוא מודה לרבי, אז הרבי פונה אליו ואומר לו, שמעת על האסון הנורא שקרה עם הכנסים? אז הוא הביט בו בפלא ככה, לא שמעתי על איזה אסון. הוא אומר לו, לא שמעת על האסון הנורא, זה לא אסון נורא. שואל אותו שוב, על מה מדובר? אז הוא אומר לו, כתוב הפסוק, יסכב עשך אותה עשה בבויקר, ויסכב עשה שני תעשה בין הארבעים. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להקריב כל יום שתי כבשים, קורבן תמיד, בבוקר ובערב. ועכשיו שאין לנו בית המקדש, אנחנו לא יכולים להקריב את הכבשים. זה לא אסון נורא והיום? אמר לו, אחרי שיצאת מהאסון שלך בעיני הכבשים, ואתה רגוע, צריך לחשוב גם על הכבשים, גם על האסון ההוא עם הכבשים. סיפר, ממשיך ומספר רבי יצחק זילברשטיין, שבכל המועד של סוכס, הוא הגיע לפעול בקויסל, קויסל המערובי. הגיע לשם קבוצה של כמרים נוצרים, קבוצה גדולה, תושבי גרמניה. והמלווה שלהם ביקש להשיג איזה יהודי שידבר איתם כמה מילים על קדושת המקום. אז אחד האנשים שם זיהה אותי, הוא זכר שהייתי תקופה מסוימת בשוויץ, אז הוא אמר, בסתום אני שולט קצת בשפה הגרמנית, ביקש שאני אגיד להם כמה מילים. טוב, אומר זילברשטיין, לא היה כל כך טעם שאני אסתרב לבקשה הזאת, אז ניגשתי לכמרים הגרמנים, ואמרתי להם, אתם יודעים שהעם היהודי התפלל במקום הזה גם על גרמניה. כמובן שאותם כמרים זקפו גבות עיניים. אז הסברתי להם מה שמובא בחז"ל, על 70 הפרים שהיו מקריבים בחג הסוכות, שכל פר זה היה אלומה אחרת. הם מאוד התפלו, אמרו שלא שמעו על זה אף פעם. המשכתי ואמרתי להם שאני אגלה להם עוד דבר, שגם הם יכולים להתפלל כאן, וגם תפילה שיתפללו כאן, תשמע לפני בואי רואילום, כמו ששלמה המלך אומר במלוכים, וגם אל הנוכרי אשר לא ימאמחו ישראלו, הוא אומר את שחויקו, למען שמחו, כי ישמו נשימחו, כי ישמו נשימחו הגודל, ושתך החזוקו וזרוח הנטויו, ובוא ויספה אל הבית הזה, אז אומר שלמה המלך, אטוס ישמע שומעי מכון שבטחו, ואוסיסו ככל אשר יקרו אליך הנוכרי, בשביל מה? אם אני יעידו כולם מאורץ את שמחו, לאירו איסחו, כעמחו ישראל, ולא דעס, כי שמחו נקרו אל הבית הזה אשר בונית. הכמרים מאוד התפלו על מה שהם שמו, ושאלו אותו, האם הם באמת יכולים להתפלל כאן? אמרתי להם שיגידו תהילים. אז יש שם כמה תלמידי חכמים שהתפלו על ההוראה הזאת שלי. אז הסברתי להם שפרקי תהילים, הם בעצם פרקי אמונה בריבונו של עולם. ובזה חייבים גם הגויים. כמדומני אמר רב זילברשטיין שגם הובא ככה באגרוס מוישה. הוא ממשיך ומספר רב זילברשטיין שפעם ניגש אליו איזה יהודי, יהודי שעובד לפרנסתו כמלצר. במקום שאנשים לא שומרים מצוות. התפקיד שלו הוא לספק להם אוכל. בכלל זה גם אוכל צהריים שיש בה מנות בשר, תוספות. עכשיו, כיוון שמדובר במקום עבודה שמרבית אנשיו לצערנו לא חונכו על ברכי התורה, אז הם אוכלים בשר, שותים יין, גם בתשעה סיומים, שבין ראש חודש אב לתשעה באב. אז השאלה שלו הייתה, האם מותר לו להגיש להם את ארוחת צהריים שכוללת גם בשר ויין? אז הצעתי לו שבתשעת הימים הוא יסיים מדי יום את מסכת תורייס, שמכילה בסך הכל 13 דפים, ויעשה את הסים במקום העבודה לפני האנשים האלה. וככה הוא יוכל לפתור אותם מהאיסור של אכילת בשר. האיש הזה קנה את הרעיון וביצע אותו בהתלהבות מרובה. אמנם הוא סיפר לי שהפרויקט הזה לא היה כל כך קל, גזל ממנו את השינה במרבית שעות הלילה, בכל לילה מתשעת הימים, שהוא למד את המסכת. אבל הוא אומר, היה לו בזה סיפוק רב, ולשמחתו, גם האנשים שהיו שם שיתפו את הפעולה. לקראת סוף תשע סיומים, אז הוא הגיע עם שאלה נוספת. אשתי, הוא אומר, נאלצת לאכול בשר בימים האלו בגלל חולשה וכל השפקדו אותה. אז האם יש עניין שאני אסיים גם לפני המסכת, וככה אני אוכל לפתור גם אותה, ואז יהיה באפשרותה לאכול את הבשר בלי שום בעיה. אז הצעתי, אומר הרב זילברשטיין לסיום, את השאלה הזאת לפני גיסי, מורן הגרח קניבסקי, שנהנה מהרעיון, ואמר שמדובר ברעיון מוצלח מאוד. עד כאן השיחה הנפלאה של מורן הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שכאמור, מובא בקול ברמה, בתונה של רמת אלחנן. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור, סיפור נפלא. לפני כמה שנים, נכנס לתחנת הרכבת התחתית, פלאז'ה, בוושינגטון. זה אדם צעיר, עם כינור ישן, על איפה שמכנסיים קרועות, חולצה מרופטת, ישנה, כובע השמש גם כן ישן. הוא נעמד ליד הפח הזבל באולם המבוא של התחנה וניגן שם במשך 3/4 שעה. במהלכה חלפו 1,097 אנשים. רק כמה בודדים נעצרו להזין למוזיקה שהוא ניגן שם הכינור. 20 אנשים שעברו על פניו הטילו כמה מטבעות לתיק הכינור מבלי אפילו להרים את העיניים. בסך הכל הצטברו בתוך התיק $12 ועוד כמה עשרות מטבעות. מי זה היה אותו איש? אותו איש עם הכינור היה מוזיקאי עטור הפרסים היהודי ז'ושה, קראו לו יהושע בל, שהוא מוגדר כאחד הנגנים הקלאסיים הטובים ביותר שהיה ושיש בעולם. ההכנסות שלו מההופעות בקונצרט עם רבו ישראל נעמדו לאחרונה $1,000, לא להופעה, לדקה. הכינור שלו, שנראה ישן, זה כינור יחיד במינו, כינור עתיק, מלפני יותר מ-200 שנה, 300 שנה, שווה כמעט 5.5 מיליון דולר. הדיסק האחרון שהוא הפיץ, אותו יהושע בל, נמכר ביותר מ-10 מיליון עותקים. ואותם ניגונים שהשמיע אי שם באולם התחנה של הרכבת התחתית, היו מהמפורסמים ביותר והמוכרים ביותר בעולם. אבל לא עובדי הממשל בדרכם לעבודה, לא עובדי התחנה, וכך לא אף אחד מעוברים ושווים, ואנשים שעמדו שם בתור, בדוכן ללוטו, בתקווה שאולי הפעם זה אני, וגם לא סתם אנשים או תיירים לא התרשמו ולא שמו לב לאותו אדם מפורסם שעמד שם ליד הפח הזבל, ליד התחנה, לא שמו לב לכינור מיוחד, ליצירות שכל כך מוכרות ומושמעות, פשוט לא התרשמו, פשוט לא שמו לב, לא נתנו את הדעת. כמעט 100% מהם חלפו על פניו. כמובן שהם גם לא נהנו מאותה מוזיקה. נו, והרי כשאם זה היה, כשהוא עושה הופעה, הוא ממלא אולמות, אלפים. אנשים משלמים המון המון כסף, מאות דולרים על כל כרטיס. ההופעה שהוא נתן שם, בתחנת רכבת, הייתה לא פחות מאשר ניסוי. ניסוי שנערך על ידי אנשי מקצוע. וזה כדי לברר, איך אנשים מגיבים לאמנות גדולה, בזמן שאיש לא אומר להם כמה היא גדולה. אז הסיפור הזה רבו ישי, הסיפור על יהושע, הוא בעצם סיפור שעל הרבה מאיתנו, ועוד יותר הסיפור של הרבה מאוד מאחינו ואחיותינו, ועולה מהסיפור הזה מסר ברור ונוקב. נחזור למשפט הנוקב המצמרר, כדי לברר איך וכיצד אנשים מגיבים לאמנות גדולה, בזמן שאיש לא אומר להם כמה היא גדולה. משמע שאם מישהו כן היה אומר להם כמה היא גדולה, אז מה היה קורה? אם מישהו היה אומר להם כמה היא גדולה, אז הם מתחשים את זה אחרת לגמרי. אולי הם היו מספרים להם על ההתלהבות, על ההתרגשות. כולם היו נעמדים בדום מתוח מול אותו נגן מפורסם. נהנים מכל תו, נהנים מכל צליל, נהנים מכל רגע ורגע. פשוט מכל רגע ורגע נהנים. ולא חולפים לידו בלי לשים לב בכלל. יהודים יקרים, אומר, כותב המאמר, רב מרדכי ערן צובה, חברים אהובים, פעמים רבות מסתובבות ידיעות נופת ממש מתחת לאף שלנו, בהרבה תחומים. אנחנו לא טורחים לעצור רגע, להתבונן ולספוג. מי יודע, אומר, איך החיים שלנו היו יכולים להיראות לו היינו שמים לב לאוצרות הפזורים מסביב. והיינו מנצלים את אותן הזדמנויות פז שמגיעות לידינו. אבל אומר הרב צובה, לא באתי לדבר על תחנות הרכבת ועל הצלילים. בא לדבר פה על הכלי, בא לדבר פה על אלה שיושבים ומשמיעים דברי אלוקים חיים, התורה הקדושה. כמה לשים לב למה שהתורה והיהדות יכולים להציע. עד כאן המאמר בשינוי העריכה הקלים של הרב מרדכי ערן צובה, בגיליון עולם התשובה שיוצא לאור על ידי מוסדות התשובה של חסידי בעל. הרב מרדכי ערן צובה הוא משמש כמנהל מחלקת המשך הקשר במפעלי התשובה של בעל, והוא ייחד את המסר העולה הזה מהמאמר שלו לעניין קירוב וחוקים. אז לצד זה יש גם משמעות גדולה עבור עבודת השם הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, פרט בימי בין המצורים. הכרת הערך של כל מעשה ופעולה בעבודת השם, ולו הקטנים ביותר, ובמיוחד בזמני קושי וחשיכה, לו היינו מכירים בערך העצום של האוצרות הפזורים סביבנו בימים האלו, לא היינו חולפים על פניהם בשוויון נפש, אלא היינו נעצרים נעצרים לאסוף ולחטוף מהם עוד ועוד. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם, מכתב מלבב של יהודים מלומדי דירשו, שמתאר את החרוזים יפים, את התרומה האדירה של תוכנית הלימוד של דירשו, במיוחד בתקופה הזאת, אחרי שיצא בראש חודש אב התוכנית הבינלאומית של דירשו בספוס התוירל. אז הוא כותב ככה, בבית עומי ילדים, ילדי חבר חמודים, מלאי מרד ושמחת חיים, שפתאום שונתה להם שגרת החיים, במקום ללכת לחדר, השתנה להם כל הסדר. הרבי מלמד בטלפון, ובשאר הזמן שמחה וססון, הם דורשים תעסוקה, והם בהכנת שיעורי העסוקה. הם סירה לתלמידותיה בלמידה מרוחקת ובחיזוק תלמידה מתחזקת. הילדים מסתובבים סביב אבא הלומד, שהסוגיות דירשו שוקד, אך לידו לא נשמע ציוד והד, כי הם יודעים שעליו העולם עומד. בין לבין את הילדים הוא מעודד, כששמחה ושמחה על פניו יוקד. בתוספת מדרשי חז"ל, הוא חוזר ולומד, ואף פעם אינו מועד, כי בסוף החודש יגיע המועד, ובידיעותיו ותשובותיו, במבחן דירשו יאחד, וכמובן הוא יסביר שלא הציון הוא המודד, אך בפירוש הוא בוודאי מעודד. לכן גם בזמנים האלו, אינו מפספס את הסוגיות הנלמדות הוא גורם. ולכשיגיע הרגע הנחשף, הוא לא יעמוד על הסף, אלא יזכה להיכנס ולסיים את השעה. ועדיו יחד עמו, בכל סיום התרגשו, לימוד התורה בשמחה יגשו, כי דמות אביהם חקוקה בליבם, שבזכות דירשו לא פספס אף פעם, ואת השעס יגמור בשיר ובמזמור. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף היום מבהלוכה, האם מותר לשחוט עוף כאשר אין אפר לצורך כיסוי אדם?
שמיעת ההקדה.
אז כתוב בתורה, ואיש איש מבני ישראל אשר יצאו צד חיו, או עוף, אשר יאכל ושופח יסדומו וכיסו באופו, זאת אומרת שהשוחט חי עוף שקשרים למאכל, חייב לחסות אדם שנשפח בשעת השחיטה. את הכיסוי צריך לבצע באפר או באפר, וכשהוא מכסה באפר, הוא צריך לעשות את זה גם באפר רותח. ואם אין אפר או אפר בהישג יד, אסור לשחוט. אופן של הכיסוי צריך להניח אפר במקום השחיטה. אחרי שאדם ניגר על גביו, צריך לחסות אותו את האפר מלמעלה. הכיסוי צריך לבצע ביד בדרך כבוד, ולא ממצאו את הרגל. אם אדם לא ניגר ישירות על האפר, צריך ליטול קצת מאדם לקיים בו את המשווה, זאת אומרת להניח אותו על גבי האפר, לשאת אותו מלמעלה באפר. אם אדם מתייבש, צריך לגרד אותו ולקיים בו את המצווה. מדוע מותר לבש בגד של ארבע כנפות בלי ציצית כשאין חוטים בהישג יד? אז הפוסקים כותבים כמה הבדלים. ביניהם, שחיטה מבוצעת כל פעם בכל בעל חי פעם אחת, בצעה שחיטה אפשר לבצע בהזדמנות אחרת. כשיהיה אפר בהישג יד, ואין הכרח לשחוט לו לאפר. לעומת זאת, את הבגד אפשר לבוש גם היום, גם אחרי למחרת, וכתל בשעה שלנו, לא לנו תשוב. אז נחשב היעדר חוטא הציצית כאונס. זה דבר נוסף, שהתורה ציוותה להציץ ציצית בבגד, אבל אין איסור בעצם לבשת בגד בלי ציצית, ואילו בדם, עצם הדבר שהדם מגולה, זה נגד מצוותו. וכדרכי נפליג מהם אחור, ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, מאכל של אתר, שנמלח ביחד עם מאכל אסור, שמנוני, שמן, כהגדרתו הלכתית, אם אין בכמות. מאכל היתר פי 60 מהמאכל האסור, הרי הוא אסור לאכילה. ואם נמלח יחד איתו במאכל נוסף, שנגע בבשת המלחה, הוא גם נאסר. ומאחר ובזמננו, אנחנו לא בקיאים די הצורך בהבחנה בין מאכל שמנוני למאכל שלא כזה, כחוש, כהגדרתו הלכתית, אנחנו מחמירים גם בכחוש לדון אותו כשמן. אבל המאכל שנגע בדבר האיסור הכחוש לא אוסר מאכל שאשר נגע. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב נחמן מנדל מרינוב אמר, עיקר התפילה שלנו צריכה להיות על חורבן בית המקדש שייבנה במהרה. אנחנו רואים שרוב העולם מתפעלים על הבנים לאושר וכבוד, לא מתפעלים על העיקר. עליהם נאמר פקוד וסלבונים. עכשיו עוון גדול בימי הריבון שלנו שמתפעלים רק על הבנים ולא על שכינה קדושה. תשתדל רבותיי, קודם התפילה על צורכנו לבקש, על דין הבית המקדוש. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. גידשה בצרות אבות לכל עם ישראל, שנזכה במהרה לבניין בית המקדש, ונחוג שבוע הבא את חג תשעה באב. כל טוב.